אוקיי, אז כמו שאמרתי בשיעור הקודם, בעצם בסמסטר הראשון דיברנו על מושג האמונה, על הדרכים העקרוניות להגיע אליו, האפשרויות השונות. דיברתי קצת על רגש מול שכל, על משמעותה של אינטואיציה בהקשרים של אמונה, לפעמים קוראים לזה אמונה תמימה, אבל זה מונח שבעיניי מפספס משהו. הוא מפספס משני הכיוונים, על זה לא דיברתי פעם קודמת, אז אולי אני כן אעיר על זה משהו. יש הרבה פעמים הנגדה בין מה שנקרא אמונה תמימה, לבין אמונה מכוח טיעונים, פילוסופיים, כאלה או אחרים. זאת הבחנה מלאכותית. הבחנה מלאכותית שהיא עושה טעות לשני הכיוונים. טעות ראשונה זה של כאלה שפוסלים אמונה שהיא לא תמימה. כן, מי שמתעסק בפילוסופיה, זה איכשהו נתפס במקומות מסוימים כעניין לא רצוי, אפילו אולי מעיב במידה מסוימת על האמונה, כי אמונה חייבת להיות תמימה ומוחלטת, ולא פילוסופיה ולא עניינים מהסוג הזה. אז זה שאמונה היא לא מוחלטת, על זה כבר דיברנו, אין ודאות בשום דבר, לא באמונה ולא באלוקים ולא בשום דבר אחר, חוץ מאשר במשפט הזה עצמו של שאין ודאות בשום דבר. אז זה הדבר הוודאי היחידי שאני מכיר. ולכן הנקודה אם זה ודאי או לא ודאי חסרת כל משמעות. שום דבר הוא לא ודאי. אבל שתי הטעויות שאני מדבר עליהן, זה הטעות של לפסול אמונה פילוסופית כי אתה חייב להיות מאמין תמים, או להפך, להעדיף אמונה פילוסופית, כי היא יותר מוצקה על בסיס אמונה תמימה, שאולי זה רק הרגל, אולי זה רק אזור הנוחות שלך וכדומה. ובעניין הזה אני רוצה להעיר מה שפעם הקודמת אני לא חושב שנכנסתי לזה, אולי כן, אבל בקצרה, אין באמת הבדל אמיתי. זאת אומרת, אמונה מכוח טיעון פילוסופי, אין טיעון פילוסופי שלא מבוסס על הנחות. נכון? אין, כל טיעון מבוסס על הנחות. ואז תמיד עולה השאלה, אז מאיפה באות ההנחות? משאירים אותנו להנחות, מה שנקרא. כן, מאיפה באות ההנחות?
מסכים לזה כדי לדון.
מה?
מסכים לזה.
אבל מכוח מה אנחנו מסכימים להנחות? עזוב את מישהו אחר, אני עצמי. נכון? אינטואיציה. זאת אומרת, אינטואיציה אני קורא, כוונה על איזושהי יכולת להיווכח בזה שמשהו מסוים הוא אמיתי, לא מכוח טיעון, אלא באופן ישיר. זה אני קורא אינטואיציה, הבחנתי בין זה לבין רגש, אין קשר. רגש ואינטואיציה שני דברים שונים, למרות שהם משתמשים במונח רגש בשני ההקשרים האלה, אבל זה סתם שימוש מבלבל, חבל. אני חושב שכדאי להקפיד על ההבחנה הזאת. ואם זה כך, אז זה בעצם אומר שגם כאשר האמונה שלי מבוססת על טיעון, בבסיס הטיעון יושבות הנחות, שהן מבוססות על אינטואיציה. לכן בסופו של דבר, אין דבר כזה אמונה שלא מבוססת על אינטואיציה. אז מה זה אמונה תמימה, מה שקוראים? זה אמונה שהטיעון שמוביל עליה הוא טיעון טריוויאלי. זאת ההנחה היא שיש אלוקים. לא צריך לגזור מזה שום דבר נוסף, אוקיי? אבל זה לא שונה מהותית מהטענה, לכל דבר יש סיבה, סתם אני מביא דוגמה, לכל דבר יש סיבה, לעולם גם צריך להיות סיבה, לכן יש אלוקים. למה זה יותר מבוסס מאשר הטענה שאומרת, יש לי אינטואיציה שיש אלוקים. כן, יש לי אינטואיציה שלכל דבר יש סיבה. נכון? ומתוך האינטואיציה הזאת אני גוזר את קיומו של אלוקים. אז לא נכון שדבר שמבוסס על טיעון הוא יותר חזק מאשר דבר שמבוסס על אינטואיציה ישירה. מי שהזכרתי, כן, אני שאלתי תלמידים לא פעם, מה יותר חזק בגיאומטריה, האקסיומות או המשפטים או התיאורמות? מי שהזכרתי זה פעם קודמת. לתיאורמות יש הוכחה, נכון? לאקסיומות אין. מה אתם אומרים? אז התיאורמות יותר חזקות מהאקסיומות. ברור שלא. מה זה הוכחה? שאתה מוכיח תיאורמה, מה זה להוכיח? אז אני אומר, לא לבדוק, הוכחה, זה לא מדע, זה מתמטיקה. מדע אפשר לבדוק, מתמטיקה אי אפשר לבדוק. מתמטיקה או שיש הוכחה או שאין הוכחה. אז אני אומר, מה זה נקרא שיש הוכחה למשפט בגיאומטריה? סכום הזוויות במשולש 180 מעלות. הוכחתי את זה, מה זה אומר הוכחתי? העמדתי את זה על האקסיומות של הגיאומטריה, נכון? זה נקרא להוכיח. אבל אם האקסיומות לא קבילות, אז מה זה עוזר שהעמדתי את המשפט על האקסיומות? העמדה של המשפט על האקסיומות יכולה להועיל אם אני את האקסיומות מקבל. אם את האקסיומות אני לא מקבל, אז מה אכפת לי שיש משפט שעומד על האקסיומות? לכן ברור שדבר, מסקנה של טיעון, לעולם לא יכולה להיות יותר חזקה מאשר ההנחות של אותו טיעון. אבל ההנחות של הטיעון יסודן באינטואיציה. לכן, מי שחושב שאמונה על בסיס טיעונים יותר חזקה מאשר אמונה תמימה, פשוט לא מבין מה זה טיעון. לא מבין מה זה טיעון. אז אלא מה? כמובן, זה לא אומר שאמונה היא דבר, אפשר היה להגיד שאמונה היא דבר שרירותי. אני, יש לו אינטואיציה כזאת, הוא יש לו אינטואיציה אחרת, כל אחד והאינטואיציה שלו, אוקיי? מעגל השונויות של הרב שגר. לא, זה לא ככה. אינטואיציה היא לא עניין שרירותי, רגש הוא עניין שרירותי. אינטואיציה לא. אינטואיציה זה דבר שלא ניתן להוכיח, כי אין לי, אני לא יכול להעמיד אותו על, על הנחות קודמות, אז זה לא משהו שרירותי. יש, אתם יודעים, כשאני אומר, נגיד, תקחו את האקסיומות של הגיאומטריה, בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, תאוקלידית, כן? בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, זה שרירותי? מי שאומר לי לא, לדעתי עוברים שם מינוס פאי קווים, בין שתי נקודות, לא אחד. מה עושים עם אחד כזה? אמרו, טוב, הוא יש לו אינטואיציה כזאת, יש אינטואיציה אחרת, זה מה שהייתם אומרים? אני הייתי מאשפז אותו. למה? אין לי הוכחה שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד זאת האקסיומה של הגיאומטריה. אין לי הוכחה עבור זה. נכון? נו, זה לא שרירותי? לא, זה לא שרירותי. אין לי הוכחה כי לא צריך הוכחה. כי זה מובן מאליו. יש מצבים שבהם אין לי הוכחה למשהו, כי באמת אין הוכחה, הוא שרירותי, הוא סתם משהו שאין לי שום... או שתגיד את זה, או שתגיד את היפוכו, לך תדע, אני לא יכול לדעת. אוקיי? אבל יש דברים שאנחנו מאמצים אותם כאקסיומות, יש שהם מובנים מאליהם, הם לא צריכים הוכחה, לא שאין לי הוכחה, אין לי הוכחה, אבל לא, לא זאת הנקודה, הנקודה שהם לא צריכים הוכחה. ושימו לב, זו נקודה חשובה, כי זה אומר שכל מסקנה שיש לי הוכחה עבורה, יושבת על טענות, זה ההנחות של הטיעון, שהן אין לי הוכחה עבורן. אז כל מושג ההוכחה הוא בעל משמעות מאוד מוגבלת. מה זה הוכחה? אני צריך הוכחה למשהו רק אם הוא לא מובן מאליו בעיניי. נכון? אם הוא לא מובן מאליו, אני אחפש דברים אחרים שהם כן מובנים אליהם בעיניי, ואם אני יכול לגזור אותו מהם, אז נוכחתי לדעת שגם הוא נכון. אוקיי? אבל הוא ודאי לא הופך להיות יותר חזק מאשר אותם דברים שהם עצמם מובנים מאליהם בעיניי. נכון? זה פשוט אי הבנה. סתם חוסר הבנה. אוקיי? יותר מזה אני אגיד, כל אלה שחוששים מפילוסופיה, אמרתי, הטעות ההפוכה. כי אנשים אומרים, לא, לא, אמונה צריכה להיות אמונה תמימה, הם חוששים מפילוסופיה. למה? כי אם תתעסק בפילוסופיה, אתה יכול להגיע למסקנה שאין אלוקים. אולי זה נכון. אבל אתה יכול להגיע למסקנה שאין אלוקים. נו, אז מה? אז כנראה שאני חושב שאין אלוקים. לא הבנתי, מה הבעיה? אז מה אתה רוצה שאני אמין אמונה תמימה? הרי אם הגעתי למסקנה שאין אלוקים, מה זה אומר? הרי ראינו שבטיעון לוגי, המסקנה יושבת בתוך ההנחות, לכן הוא טיעון תקף. למה מי שמקבל את ההנחות חייב לקבל גם את המסקנה? כי המסקנה נמצאת בתוך ההנחות. נכון, הבאתי את הדוגמה שכל בני אדם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. למה מי שמקבל שתי הנחות חייב לקבל את המסקנה? כי המסקנה נמצאת בתוך ההנחות. אם כל בני אדם בני תמותה, בואו נפרוט את זה לפרוטות. אז מוישה הוא בן תמותה, ינקלה הוא בן תמותה, וגם סוקרטס הוא בן תמותה, נכון? רק בקצרה אני אומר, כל בני אדם בני תמותה. ובעצם אמרתי פה מיליארדי טענות. זה בן תמותה, והוא בן תמותה, והוא בן... נכון? אז בעצם אמרתי שסוקרטס הוא בן תמותה כבר בהנחות. לכן אני, מי שמקבל את ההנחות, חייב גם לקבל את המסקנה. או במילים אחרות, טיעון לוגי תקף, זה טיעון שהמסקנה שלו בעצם ישבה בתוך ההנחות. זה טיעון שמניח את המבוקש. בדרך כלל חושבים שהנחת המבוקש זה כשל, והסברתי, הנחת המבוקש זה לא כשל. הנחת המבוקש זה שם נרדף לטיעון לוגי תקף. זהו, טיעון לוגי תקף תמיד מניח את המבוקש. אם הוא לא היה מניח את המבוקש, הוא לא היה תקף. אם הוא לא מניח את המבוקש, זה שאני מקבל את ההנחות, מי אמר שאני אקבל את המסקנה? יכול לקבל את המסקנה, יכול שלא. למה אני חייב לקבל את המסקנה? כי היא נמצאת בתוך ההנחות, אתה קיבלת את ההנחות, בתוכן נמצאת גם המסקנה. זאת אומרת, טיעון לוגי תקף תמיד מניח את המבוקש, בהגדרה. זה ההגדרה של טיעון תקף. כן, בכל ספר לוגיקה שתפתחו, אתם תראו שטיעון, שהנחת המבוקש זה כשל. שטויות במיץ עגבניות. כל טיעון לוגי תקף מניח את המבוקש. יש הנחות המבוקש, שהנחות המבוקש מטופשות. כן, הבאתי את הדוגמה של אברהם אבינו והכובע. כן, מאיפה יודעים שכל יהודי צריך להיות עם כובע? כתוב הילך אברהם, שם. יהודי כמוהו הרי לא הלך בלי כובע, נכון? אם אברהם הלך עם כובע, אז אנחנו, תלמידיו הנאמנים, צאצאיו הנאמנים, שהולכים בדרכו, גם צריך ללכת עם כובע. מה שהיה להוכיח. למה הטיעון הזה הוא בעייתי? כי הוא מניח את המבוקש. מה זאת אומרת? אני אומר, יהודי כמוהו הרי לא הלך בלי כובע, מה אמרתי בעצם? שכל יהודי חייב ללכת עם כובע, נכון? זה חבוי שם, אוקיי? לכן זה מניח את המבוקש. זאת הנחת המבוקש מטופשת, לכן כולם צוחקים כשהם שומעים את הטיעון הזה. זאת הנחת המבוקש מטופשת, למה? כי הטיעון, המסקנה שמופיעה שם, מופיעה as is, כפי שהיא, בתור אחת ההנחות של הטיעון. אז זה דבילי. למה זה דבילי? כי כשאתה מעלה טיעון לשכנע מישהו, אז אתה צריך לקחת הנחות שמקובלות עליו, ולנסות להראות לו שמהן אפשר לגזור את המסקנה. כך אולי תצליח לשכנע אותו. אבל אם המסקנה היא אחת מן ההנחות, אז ברגע שמתווכח איתך על המסקנה, אז הוא מתווכח איתך גם על ההנחות של הטיעון, אז מה הערך בטיעון? לא שהטיעון לא תקף, הטיעון לגמרי תקף, רק הוא חסר ערך. כי הטיעון נועד לשכנע מישהו. עכשיו, אם יש לי ויכוח, נגיד מישהו אומר לי, לא, אני לא חושב שכל יהודי צריך לדעת עם כובע. יש לנו ויכוח. עכשיו, אני רוצה לשכנע אותו. אומר, תראה, כתוב הילך אברהם, נכון? כן. אומר, ויהודי כמוהו לא הלך בלי כובע. תראה לזוג עיניים. למה לא? כי כל יהודי צריך לדעת עם כובע, מה זאת אומרת? לא, אבל על זה אנחנו מתווכחים. הוא אומר, לא נכון, אני לא מסכים לזה. אז אתם מבינים שהטיעון הוא טיעון תקף. אם אני מניח את ההנחות האלה, אכן יוצא שכולנו צריכים לדעת עם כובע. למה הטיעון הזה שמניח את המבוקש הוא בעייתי? כי אין לו יכולת שכנועית, אין לו כוח שכנוע. ושאם אתה בא לשכנע מישהו שלא מסכים איתך, והמסקנה שעליה אתם מתווכחים היא אחת ההנחות, אז הטיעון יושב על הנחה שהוא לא מסכים לה, אז מה הערך בטיעון? לא תרוויח מזה שום דבר, נכון? אז תגידו, בסדר, אבל כל טיעון לא יתקף מניח את המבוקש, אז מה הערך ללמוד גיאומטריה? גם בגיאומטריה המסקנות, התיאורמות יושבות בתוך האקסיומות, אז מה הערך ללמוד? התשובה היא אין ערך מהותי. אלא מה? יש לפעמים מצבים שאנחנו לא יודעים להוציא את כל המידע שנמצא בתוך האקסיומות. זה דורש מיומנות, חוכמה, שאין לנו, לכולנו. אוקיי? אז צריך עזרה של המורה, של המורה, לא יודע מי, שיעזרו לנו איך להוציא מתוך ארבעת האקסיומות שכולנו יודעים אותן, את המשפט של סכום הזוויות במשולש של 180 מעלות. אחרי שהמורה הראתה לי את זה, אני מבין שזה נמצא בתוך ההנחות. זה לא משהו חדש. אז מה הטעם בכל הסיפור? כי אני עצמי לא הצלחתי להבחין שזה נמצא בתוך ההנחות. הייתי צריך עזרה. עכשיו שהיא עזרה לי, אז הבנתי שזה נמצא בתוך ההנחות, וזה נקרא שהיא הוכיחה לי את הטענה הזאת. הוכיחה לי הכוונה, היא מראה לי שאני מאז ומעולם הסכמתי לה. זה נקרא להוכיח. לכן אמרתי שאי אפשר להוכיח לאתאיסט שיש אלוקים. אין דבר כזה. כי אם תוכיח לו, זה אומר שבאחת ההנחות שיושבת בטיעון, בעצם המסקנה שיש אלוקים כבר נמצאת. בתוך ההנחה הזאת. אבל הוא הרי אתאיסט, הוא לא מקבל את ההנחה הזאת, נכון? אז מה הטעם בטיעונים להוכיח שיש אלוקים? הטיעונים האלה בסך הכל יכולים להראות לאתאיסט, אולי, לנסות להראות לו, שהוא לא אתאיסט. הוא חשב שהוא אתאיסט, אבל הרי אתה מקבל את ההנחה הזאת והזאת, ואני מראה לך שמתוכה אני יכול להוציא את המסקנה שיש אלוקים. אופ, אז כנראה לא היית מודע לזה, אתה בעצם מאמין. טיעון יכול לגלות לבן אדם שהוא כבר מאמין. טיעון לא יכול להמיר אתאיסט למאמין. טיעון לוגי. לא יכול לעשות את זה. כיוון שטיעון תמיד המסקנה שלו נמצאת בתוך ההנחות. אם אתה מתווכח על המסקנה, גם את ההנחות לא תקבל. אם את ההנחות אתה מקבל, והמסקנה שיוצאת היא שיש אלוקים, אתה בעצם יתברר לך שאתה מאז ומעולם היית מאמין, רק לא מודע. כמו שבגיאומטריה. אני מאז ומעולם ידעתי שסכום הזוויות במשולש 180 מעלות. כבר בכיתה ג' ידעתי את זה. גם בכיתה ג' כל אחד מבין שבין שני נקודות עובר קו ישר אחד, וששני מקבילים לא נפגשים, והאקסיומה של הגיאומטריה, כל ילד בכיתה ד' מבין אותו. אבל אף ילד בכיתה ד' לא יודע שסכום הזוויות במשולש 180 מעלות. אבל אחרי שמוכיחים לו, הוא בעצם מבין שכבר בכיתה ד' הוא ידע את זה, כי זה היה נמצא בתוך האקסיומות, בתוך ההנחות, שאותן הוא ידע. אלא מה? לא תמיד אני מבין מה נמצא בתוך הדברים שאותם אני יודע. אפשר לדמות את זה לכספת, כן? בעצם טיעון לוגי זה איזשהו סוג של מפתח לכספת. בתוך הכספת שלי יש לי אוצר שלם, והוא לא נגיש לי. לא יכול להגיע אליו. מי שמצליח לפתוח את הכספת, מנגיש לי את אותם דברים שמאז ומעולם היו שלי. נכון? רק לא יכולתי להשתמש בהם, עד שלא פתחו לי את הכספת. אותו דבר. וטיעון לוגי בעצם מגלה לי שיש עוד דברים שבהם האמנתי קודם, רק לא הייתי מודע לזה. הייתי מודע להנחה הכללית. אבל לא הבנתי שמתוך ההנחות האלה, בעצם, בתוך ההנחות האלה בעצם יושבת גם אמונה באלוקים. והטיעון הלוגי יכול לגלות לי שאני באמת שם. אני באז ומעולם הייתי מאמין, פשוט חייתי בטעות. לא הבחנתי את עצמי נכון. זה מה שטיעון לוגי יכול לעשות. טיעון לוגי לא יכול להפוך אתאיסט למאמין. אוקיי? אבל זה לא אומר שאי אפשר להפוך אתאיסט למאמין. הדרך היא לא טיעונים לוגיים. אז מה כן? אז אמר, מה שגם את זה הזכרתי, אני כבר לא זוכר מה בדיוק הספקתי ומה לא, הדרך זה ארגז הכלים שאני קורא לו רטוריקה. לרטוריקה יש שם רע במחוזותינו, שם נרדף לדמגוגיה. אבל דמגוגיה ורטוריקה זה שני דברים לחלוטין שונים. דמגוגיה זה הטעיות. דמגוגיה זה מישהו שמתעתע בך ואיכשהו כביכול מצליח לשכנע אותך באמצעות טיעונים שלא באמת מחזיקים מים. רק הוא עם יכולת טובה, אז הוא מצליח לדמגג אותך, אוקיי? אבל רטוריקה זה לא אותו דבר. רטוריקה זה איך אני... נחזור רגע לאיך אנחנו מאמצים הנחות יסוד. אנחנו מאמצים הנחות יסוד באמצעות האינטואיציה. עכשיו, מה זה אינטואיציה? אינטואיציה זה סוג של התבוננות. אני מסתכל, אני אומר, כן, בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, זה ברור לי. פשוט רואה את הסיטואציה, אני מבין שזה קו ישר אחד. אין שם יותר מאחד. אוקיי? אין לי הוכחה, אבל זה ברור לי. אוקיי? עכשיו, מי שאומר לי, תראה, לא, לדעתי זה מינוס פאי קווים. אני לא רואה למה זה דווקא קו אחד. אין לך מונופול על מספר הקווים שעוברים בין שתי נקודות, כמו שאומרים במחוזותינו הפוסט-מודרני. אוקיי? אז מה, לך תדע כמה קווים עוברים בין שתי נקודות. אז אני אומר לו, תראה, בוא תנסה לשחק קצת, תנסה להעביר קווים, תסתכל מפה, תסתכל משם. כמובן, להעביר קווים זה לא הוכחה. אולי לא מצאת, אבל יש עוד קווים. אבל אחרי שאתה שחק קצת, יכול להיות שפתאום גם אתה תראה, בעיני השכל, אבל תראה שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. כמו שאני נוכחתי לדעת שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. זו דרך שבה אפשר באמת לשנות עמדה של בן אדם, לא לגלות לו שהוא לא הבין מה הייתה מאז ומעולם עמדתו. לוגיקה יכולה לעשות רק את זה. לגלות לבן אדם שמאז ומעולם זאת הייתה עמדתו, הוא רק לא היה מודע לה. ואגב, וזה בסדר גמור, זאת אומרת, הרבה פעמים זה נדרש, כי לא תמיד בן אדם מבין עד הסוף מה באמת העמדות שהוא מאמין בהן. אבל אם אני רוצה לשנות הנחות יסוד, לא להראות לך מה תמון בתוך הנחות היסוד שלך, אלא לשנות הנחות יסוד, לגרום לך להגיע למסקנה, להנחה, לאמץ הנחה אחרת מההנחה שאתה חושב שאתה מחזיק בה. כאן אתה צריך להשתמש בכלים רטוריים, לא בכלים לוגיים. כלים רטוריים, אני יכול לתאר לך סיטואציה שפתאום ממחישה לך משהו, נופל לך איזשהו אסימון, כן, הרבה פעמים קוראים לזה שנופל לי האסימון. זאת אומרת, אני פתאום רואה את זה מאיזושהי זווית אחרת ואני מבין שזה נכון. זה בסך הכל לשנות זווית ראייה. ולפעמים הכושר שנדרש כדי לעשות את זה, הוא לא כושר לוגי, אלא כושר שהוא יותר ספרותי. אני כותב לך סיפור, ובסיפור הזה אני מתאר לך סיטואציה שלא חשבת עליה. אוקיי? ופתאום אתה מבין עד כמה זה אבסורדי מה שחשבת. ואז אתה אומר, אוקיי, אני מבין. ההנחה שלי הייתה שגויה, אני מאמץ הנחה אחרת. יכול לקרות, יכול שגם לא לקרות, אוקיי? אבל הדרך לשנות הנחות יסוד, זה באמצעות ארגז הכלים הרטורי. הדרך להבהיר לך דברים שלא היית מודע להם קודם, זה ארגז הכלים הלוגי. אוקיי? זאת הטענה. אז לכן, זה המשמעות של הוכחה, זה מה שאפשר לצפות ממנה, וזה מה שאי אפשר לצפות ממנה. אי אפשר לצפות ממנה להמיר אתאיסט למאמין. אפשר לצפות ממנה לגלות לאותו אתאיסט, או לעזור לאותו אתאיסט, לגלות שהוא בעצם לא באמת אתאיסט. הוא פענח את עצמו לא נכון. אוקיי? הוא חשב שהוא כן, אבל תחפור יותר בתוך הנחות אחרות שאתה מאמץ, ופתאום תראה שאתה בעצם כן מאמין באלוקים. לא היית מודע לזה. כמו עם הגיאומטריה, אוקיי? ואגב, קורה הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים יכולים לגלות, לא בקשר לאלוקים דווקא, בקשר להמון דברים. הרבה מאוד אנשים שומעים טיעון לוגי והוא משכנע אותם. עכשיו, איך טיעון לוגי משכנע אתכם? הרי כל טיעון לוגי מניח את המבוקש. אתם פשוט מגלים שיש משהו שחשבתם שאתם לא מסכימים לו, ומתברר שאתם כן מסכימים לו. אתם פשוט לא פענחתם את עצמכם נכון. זה הכל. וזה מה שעושים בטיעונים לוגיים כאשר מצליחים לשכנע מישהו. זה תמיד ככה. אם טיעון לוגי מצליח לשכנע אותך במשהו, זה אומר שאתה בעצם גילית משהו על עצמך שלא ידעת קודם. אבל הוא היה בתוכך כבר קודם. זה הנקודה. אוקיי? טוב, עכשיו, התחלתי, בסמסטר הקודם דיברנו על סוגי הראיות השונים, התחלנו לעבור עליהם ראיה-ראיה, דיברתי על מלי שש דרכים להגיע לאמונה, שישה סוגי דרכים. הראיה האונתולוגית זה ניתוח מושגי של אנסלם ודקארט ועוד. הראיה הקוסמולוגית, שזה אומר יש משהו, אז כנראה מישהו יצר אותו, כן? הראיה, כל בניסוחים מאוד כמובן גסים. הראיה הפיזיקו-תיאולוגית, שעליה נדבר היום, שזה אומר יש משהו מורכב, מתוכנן, מתואם, לכן מישהו יצר אותו, דומה לראיה הקודמת, אבל הראיה הקודמת לא מניחה שום דבר על המשהו. זאת אומרת, אם משהו קיים, אז מישהו יצר אותו. פה זה משהו שאני מניח עליו שהוא מורכב, שהוא מתוכנן, שהוא מתואם, מה שלא יהיה, ומזה אני מסיק את המסקנה. זה החלוקה של קאנט, לשלושת הסוגים האלה. מעבר לשלושת הסוגים האלה של קאנט, אמרתי שיש עוד דרך אחרת להסתכל על אותם סוגים, אני קורא לזה ראיות תיאולוגיות, במרכאות, זה לא בדיוק תיאולוגיה משמעות המקובלת, אבל נדבר על זה בהמשך. ויש מסורת, מי שמקבל, לא יודע, מסורת שהמעמד הר סיני, התגלה אלוקים, אז אני מאמין באלוקים. הגעתי למסקנה שיש אלוקים, אז אפשר גם בדרך של מסורת להגיע, ובדרך של אינטואיציה ישירה, מה שנקרא אמונה תמימה. נראה לי שיש אלוקים, האינטואיציה שלי אומרת שיש אלוקים. אוקיי? אז זה, נדמה לי, פחות או יותר שיש הדרכים. כל אחת מהדרכים האלה, אדם צריך לבדוק את עצמו, אם זה משכנע אותו, או לא משכנע אותו, אבל אלה שש הדרכים, או שש סוגי הדרכים, יש גוונים שונים של טיעונים בכל דרך, אבל אלה ששת סוגי הדרכים שצריך לבדוק כדי להגיע למסקנה אם אני מאמין או לא מאמין. וכתוצאה מזה, אמרתי שני דברים. א', האלוקים שאותו אני מוכיח, הוא תמיד פונקציה של הטיעון שבו אני משתמש. כל טיעון מניח הגדרה אחרת לאלוקים שאת קיומו אני מוכיח. הראייה האונתולוגית מניחה את קיומו של היש המושלם. אלוהים זה היש המושלם. הראייה הקוסמולוגית זה אלוהים הבורא של העולם. כן? אם יש משהו, אז מישהו ברא אותו. הראייה פיזיקו-תיאולוגית, מהמורכבות, מהתכנון, זה האלוקים כמהנדס של העולם. הוא בנה את המערכות המורכבות. לא היצירה של עצם הדבר, או לא רק. זה של עצם הדבר, אלא ההנדסה של העניין. אוקיי? וכן הלאה, אם אתה מסורת, אז האלוקים כנותן התורה, לא משנה, כל טיעון כזה בעצם מוכיח את קיומו של יש אחר, יש שמוגדר באופן שונה. זה לא אומר שהם ישים אחרים. יכול להיות שהיש המושלם, והיש שנתן את התורה, ושברא את העולם, ושהנדס אותו, הוא אותו יש. אבל יש לו פנים שונות, וכל טיעון מטפל בפן אחר שלו. יכול להגיד שזה ישים אחרים, אני יכול להגיד שזה אותו יש, שהוא ממלא את כל הפונקציות האלה, וכל פעם, כל טיעון לוחד פן אחר של הישות הזאת, אוקיי? זה... אבל כמובן, שבשביל להגיע למסקנה שאלוקים קיים, די באחת מהדרכים, לא צריך את כולם. לכן, אם אני חושב שדרך 1, 2, 3, 5 ו-6 לא עובדות, אבל 4 כן, אז בסדר, אני מאמין באלוקים, לא אכפת לי. זה כמו ש... נגיד מישהו מציע 4 הוכחות לזה שסכום הזוויות במשולש של 180 מעלות. מצאתי טעות ב3 מן ההוכחות. אבל אחת כן עובדת. סכום הזוויות במשולש של 180 מעלות. מסקנה נכונה. זה שמצאתי טעות בשלושה טיעונים, זה לא משנה כלום. אפילו אם הייתי מוצא טעות בכל 4 הטיעונים, זה לא אומר שהמסקנה לא נכונה. זה אומר שאני לא יודע להגיד אם המסקנה נכונה או לא. נכון? כי אין לי הוכחה. ויכול להיות שיש הוכחה שלא חשבתי עליה. אוקיי? לכן, למצוא בג בהוכחה לא אומר הרבה על המסקנה. למה אני אומר את זה? כי הרבה מאוד אנשים, למשל, בהקשר של האבולוציה, הזכרתי את זה בסוף הפעם הקודמת, בהקשר של האבולוציה, תמיד התחושה היא שזה משחק סכום אפס. אם אתה נאו-דרוויניסט, אתה מקבל את האבולוציה, אז אין אלוקים. אם אתה מאמין באלוקים, אתה צריך לזנוח את האבולוציה. צריך לבחור. זה שטות כמובן, זה שטות ברמה הלוגית. לפני השאלה, מה דעתכם על אבולוציה, מה דעתכם על אלוקים. זה שטות ברמה הלוגית. למה? כי האבולוציה, ועל זה עוד אני אדבר, אבל האבולוציה בסך הכל תוקפת את אחת הגרסאות של הראיות מהסוג השלישי, פיזיקו-תיאולוגית. זהו. עכשיו נגיד שהיא הצליחה לתקוף והיא הפילה את הגרסה הזאת. אז גרסה 3ט' נפלה. מה עם גרסה 3א, 3ב, 3ג, 3ד, 3a וכן הלאה? גרסאות 1, 2, עד קי"ט, גרסה 4, 5 ו-6. אתם מבינים שזה הופך להיות די מינורי. הדיון הזה, האם כן אבולוציה, האם האבולוציה או אלוקים. אפילו אם נגיד שאני עוד אורביניסטים צודקים, שזה מפיל את ההוכחה לקיומו של אלוקים, שזה שטות גמורה, אבל אפילו נגיד שכן, אז בסדר, אז ירדה ראייה 3ט'. אוקיי. אז מה? עדיין צריך לבדוק מה עם כל הראיות האחרות, ואפילו אחרי כל הראיות, עדיין יכולה להיות אינטואיציה ישירה, שאומרת שיש אלוקים. לגיטימי לגמרי. מי שאין לו, אין לו, אבל מי שיש לו, לא אמור לחוש מותקף בגלל שהאבולוציה נכונה. זה שטויות.
זה פשוט בגלל שרגליים לדבר, זה כמו קנקן התאום, כאילו, אם אני חשבתי שיש 8 הוכחות.
לא, אתה אומר שאין, אתה אומר שאין, שאין, שהטיעונים לא משכנעים אותך, בסדר גמור. אבל אם יש טיעונים שכן משכנעים אותי, אז העובדה שהפילו את הגרסה המסוימת של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית לא אומרת לי כלום, אז מה?
אבל אם זו הגרסה היחידה, היחידה ששכנע אותו.
אז כן, אני אומר, אם כל הראיות נפלו, זה דיון אחר, גם אז זה לא אומר שאין אלוקים. רק אומר שאין סיבה להניח שיש. אבל אם נפלה סוג מסוים של ראייה מתוך מגוון של הרבה מאוד ראיות אחרות, אז מה זה אומר? זה לא אומר הרבה, נכון? אז זה רק להבין את הקונטקסט של כל הדיונים האלה. למה בכל זאת זה נשמע כל כך מטריד, האבולוציה וזה, למה כולם מתקדשים על העניין הזה? ואגב, בעניין הזה שותפים גם הנאו-דרוויניסטים וגם הבריאתנים. כן, זה טעות משותפת לשתי הכתות הניצות. כי הם שניהם מרגישים שזה סכום אפס. זאת אומרת, כשאלה את מה לבחור, לבחור באלוקים או לבחור באבולוציה. אבל שניהם מסכימים שאתה צריך לבחור באחד ולזנוח את השני. אוקיי? וכאן הטעות. בעיני זה שניהם טועים. אבל למה, למה, למה זה כל כך משמעותי מבחינתם? בגלל שבאמת הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, אני חושב שזה אולי הטיעון החזק ביותר או הנפוץ ביותר לקיומו של אלוקים. במובן הזה זה לא רק עוד אחד מהטיעונים, אוקיי, אז הפלת אותו, לא הפלת אותו, מה זה מעניין? יש עוד הרבה אחרים. אוקיי? זה לא בדיוק ככה. הטיעון הזה הוא נחשב אצל רבים, לפחות טיעון חזק, טיעון מרכזי, טיעון רווח, ולכן אני חושב שהטיעון הזה צריך לתת לו קצת יותר כבוד. כבוד במובן הזה שהוא שווה טיפול. אם הוא נכון או לא נכון, נראה. אבל צריך לטפל בו. זאת אומרת, זה לא רק שלוש תתווך. כן, זה, יש פה משהו שהוא בכל זאת תופס מקום משמעותי יותר אצל הרבה אנשים, ואני חושב שבמידה רבה של צדק. זה באמת, בעיניי אגב, טיעון חזק. אבל על זה עוד נדבר. אני אנסה לשכנע אתכם שהטיעון הזה הוא טיעון חזק. טוב, אז כמו שאמרתי קודם, עד כאן זה פחות או יותר עם תוספות קצת מה שעשיתי בשיעור הקודם, ולגשר על הסמסטר הראשון. אני רוצה עכשיו להיכנס לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. אני... עוד, נכנסו פה עוד, מה השם שלך? נועמה? רש, וב? אוקיי, בסדר. ומי עוד? יוסף, נכון, אתה נכנסת גם? בסדר. אוקיי. אז אני רוצה להיכנס באמת לראייה פיזיקו-תיאולוגית. אני מזכיר, הראייה פיזיקו-תיאולוגית זאת ראייה שנסמכת על מורכבות של העולם, התאום בין חלקיו ומין משהו כזה, כן? יש גוונים שונים, אבל זה הכיוון העקרוני. אז יש, אני אתחיל אולי עם מדרש. כן? המדרש מדבר על איזה מין שבא לרבי עקיבא, מדרש תמורה. אוצר המדרשים, מעשה שבא מין ואמר לרבי עקיבא, העולם הזה מי בראו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא. אמר לו, הראיני דבר ברור. תביא הוכחה. אמר לו, למחר תבוא אליי. למחר בא אצלו. אמר לו, רבי עקיבא, מה אתה לובש? אמר לו, בגד. אמר לו, מי עשהו? אמר לו, ההורג. אמר לו, איני מאמין לך, הראיני דבר ברור. אמר לו, ומה הרעך? הרעך. ואין אתה יודע שההורג עשהו? אז עונה לו רבי עקיבא, ואתה אינך יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? נפטר אותו מין, אמרו לו תלמידיו, מהו הדבר הברור? אמר להם, בני, כשם שהבית מעיד על הבני, והבגד מודיע על ההורג, והדלת על הנגר, כך העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו. זה בעצם הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, על רגל אחת. הטיעון המוכר יותר בהקשר הזה, שהאתאיסטים מאוד אוהבים ללגלג עליו, זה הטיעון של כומר אמריקאי בשם פיילי, מהמאה ה-19. ופיילי אמר ככה, נגיד שאתה הולך ברחוב, ואתה רואה שעון זרוק על הרצפה. אתה אומר לעצמך, מי עשה את השעון הזה? כנראה, יש מי שען או מישהו שיצר את השעון הזה, כן? למה? כי דבר מורכב כזה לא סביר שהוא נוצר לבד. זה אומר לך, חברות האתאיסט שלך שהולך לידך, על מה אתה מדבר? נוצר לבד, הכל בסדר, מה הבעיה? כן? הטענה היא שהשען מוכיח על יוצרו, כן? זה בעצם מה שאומר פיילי. אתה לא היית אומר את זה על, 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 על שעון, שהוא נוצר מעצמו לבד. אז העולם שהוא הרבה יותר מורכב משעון, ודאי וודאי שלא סביר שהוא נוצר לבד. זה בעצם הטיעון של פיילי. עכשיו, על זה יש המון הרהורים, וזה אני עוד נדבר על חלק, לפחות חלק מהם. אבל זה בעצם הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. עכשיו, אולי גרסה נוספת של פיזיקאי בשם פרד הויל, קוסמולוג, שהוא גם כן חוטף מעמיתיו האתאיסטים קשות על הטיעון הזה, הוא אומר שהסיכוי שהעולם נוצר באופן מקרי, בלי יד מכוונת, דומה בעיניו, או קטן יותר אפילו, מהסיכוי שטייפון יעבור מעל מגרש גרוטאות, ויהפוך את כל ה... יאגד את כל החלקים שנמצאים שם למטוס בואינג, שפועל. למטוס בואינג תקין. אוקיי? זה פחות או יותר הסיכוי לזה שהעולם נוצר לבד. אם אני אוסף את כל הניסוחים האלה, בעצם מה שהם אומרים זה ככה. קיים עולם, יש לו מבנה מאוד מורכב ומיוחד, נכון? משהו כזה. דבר מורכב לא נוצר באופן ספונטני, כאילו בלי יד מכוונת מעצמו, ולכן ברור שמישהו יצר אותו, או משהו, מישהו יצר אותו. זה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, אוקיי? עכשיו, מה?
לקיום הבורא, זה הטענה.
כן, עכשיו שימו לב, עוד פעם, לא אמרתי שצריך להניח תפילין, ולא אמרתי שום דבר כזה. מה שאמרתי, זה איזושהי טענה פילוסופית, קוראים לזה דאיזם, לא תאיזם, זה אמונה באלוקים באיזשהו מובן פילוסופי. לא קשור כרגע לשאלות דתיות, ואם הוא נוצרי או יהודי, או סתם לא מעניין אותו אף אחד. אבל הוא ברא את העולם. זאת אומרת, צריך להיות משהו שברא את העולם. וכמובן, מיד, הטיעון הראשון שעולה בהקשר הזה, זה טוב, אבל מי אמר שזה אלוקים? אולי זה מפלצת הספגטי המעופפת. כן, מכירים את השעשוע האתאיסטי הידוע הזה. כן, אז אולי זה מפלצת הספגטי המעופפת. מה התשובה? זה מפלצת הספגטי המעופפת. מה אכפת לי? תקרא לה איך שאתה רוצה. הטענה היא שיש משהו שיצר את העולם. אתה רוצה לקרוא לו אלוהים, אתה רוצה לקרוא לו מפלצת, אתה רוצה לקרוא לו ינקל דודל. תקרא לה איך שאתה רוצה, מה זה משנה? כל עוד לא אמרתי על אותו אלוקים שום דבר, חוץ מזה שהוא יצר את העולם, השמות לא משנים. אז ברור שאני באמת לא יכול לטעון כתוצאה מזה, טוב, אז מחר בבוקר כולנו צריכים להניח תפילין. נכון? כי לא אמרתי כלום על אותה ישות שברא את העולם. אבל בדיוק בגלל זה, גם אל תתקוף אותי על זה, אבל מי אמר שצריך להניח תפילין? לא אמרתי צריך להניח תפילין. אני דן בשאלה פילוסופית. האם קיימת ישות כלשהי, שאחראית לזה שקיים פה את היקום שלנו? והטענה של הטיעון הזה טוען שכן. מי זה הישות הזאת? האם היא רוצה מאיתנו משהו? האם היא יהודיה נוצרית, פגנית או תרנגול הודו? לא משנה, מה זה משנה? נדון בזה אחר כך. אני מדבר רק על זה. בסדר? אז זה נקודה ראשונה. זה חוסר הבנה. טענה שנייה שעולה בהקשר הזה, אלוהים זה לא הסבר. למה? כי הרי אתה לא אומר עליו כלום, אתה לא מבין לגביו שום דבר. אתה לא יכול להגיד עליו שום דבר. אז לכן בעצם לא אמרת כלום, אמרת אין לי הסבר, זה מה שאמרת. כן? להגיד שיש אלוהים כשלא אמרת שום דבר, מה פירוש המילה הזאת? אז זה לא הסבר. גרסה אחרת אפשר לומר, כן, זו גרסה אחרת, זה בעצם טיעון אחר, אבל בן דוד של הטיעון הזה, אומר, הטענה שהעולם נוצר במקרה היא מאוד לא סבירה. גם הטענה שיש אלוקים היא לא סבירה. למה אני צריך להעדיף את אי הסבירות הזאת על אי הסבירות הזאת? זאת אומרת, פתרת לי צריך עיון אחד בצריך עיון אחר. כן, זה לא עזרת לי שום דבר. זה בעצם סוג אחר של טיעון שאומר אלוהים הוא לא הסבר. אוקיי? איפה הטעות בטענות האלה? הן שגויות לחלוטין. הטענות האלה טועות בזה, באותה טעות שהאירוע הקודם טעה. הן מדברות על איזשהו אלוהים ספציפי, כי הן יודעות שאני חותר לאלוהים הדתי, שאומר לי גם להניח תפילין. שהוא כל יכול, והוא כזה, והוא אחר, ויש לו תיאורים, אין לו תיאורים, ואי אפשר לתאר. אני לא אמרתי שום דבר עליו, אולי אפשר לתאר אותו. יכול להיות שצורתו משולש, וגם הוא אוהב לרקוד אורה אחת לשלוש שעות. לא אמרתי שום דבר, יכול להיות שגם אפשר לתאר אותו. אני לא נכנס לתיאורים, כי אני לא צריך את זה. עזוב אותי מהאלוהים הדתי ומכל הדוגמות הדתיות. לא דיברתי עליהם, אני לא מניח אותם. כל מה שאני אומר זה, שיש לי הוכחה לזה שאלוהים קיים. אוקיי? אני אגב לא מציע גם הסברים. הוכחה היא לא הסבר. אני לא ניסיתי להסביר משהו. אני בסך הכל הבאתי הוכחה לזה שיש אלוהים. זה הכל. מה זה משנה אם זה הסבר? תחשבו, אני אתן דוגמה מפו הדוב, כן? פו הדוב, אחד הסיפורים של מילן שם, פו הדוב עובר שם, והוא רואה עקבות בחול. הוא הולך על העקבות האלה, והוא תוהה לעצמו מי הטביע את העקבות האלה. כמובן, בסוף הוא חוזר, והוא מגלה שזה עקבות שלו עצמו, כן? זה התעתועים של פו הדוב. אבל בואו נגיד שאנחנו רואים עקבות בחול. עכשיו, אני אומר לכם, תראו, אם יש עקבות בחול, עבר פה איזשהו יצור שהטביע את העקבות האלה, נכון? אני רואה שם איזושהי צורה, לא יודע בדיוק משהו, זה לא משהו שמקרי, שהרוח עשתה, אז לכן אני טוען שהיה מישהו שהטביע את העקבות האלה. אז מישהו אומר לי, רגע, לא אמרת כלום על המישהו הזה. אז זה לא הסבר להגיד שהיה מישהו שהטביע את העקבות האלה. הייתם מקבלים טענה כזאת? לא, לא באתי להסביר שום דבר, אני באתי להגיד שהיה מישהו שהטביע את העקבות, יש לי הוכחה שעבר פה מישהו. לא אומר עליו כלום, לא יודע להגיד עליו כלום. אז מה? האם זה פוגם במשהו בהוכחה שאכן עבר פה מישהו? לא, הטיעון הזה לא רלוונטי, אוקיי? אני לא בא להסביר שום דבר, אני בא להוכיח טענה. ואם הוכחתי שקיים משהו, שאני לא יודע להגיד עליו כלום, אבל קיים משהו שיצר את העולם כי אחרת לא סביר שהוא נוצר, בלי שיש איזושהי יד מכוונת, אז הוכחתי את קיומו. לא מקבלים, לא מקבלים, אז נדבר. אבל הטיעון הזה, שזה לא הסבר, הוא לא פורח כלום. זה פשוט חוסר הבנה. ערעור נוסף. אם אתה מניח שלכל לכל דבר צריכה להיות סיבה, נכון? איך הטיעון? דבר, יש יקום מורכב. דבר מורכב לא נוצר סתם ככה, בלי יד מכוונת. לכן היה מישהו שיצר את היקום המורכב הזה, נכון? זה בקצרה הטיעון. מה אתה מניח בעצם? שלכל דבר, לכל דבר מורכב, צריך להיות משהו שיצר אותו, נכון? נו, אז מה עם אלוקים עצמו? אם הוא יצר את העולם, הוא גם כנראה מורכב, נכון? הוא גם מורכב. זאת אומרת, אם יש לו יכולת לייצר יקום כל כך מורכב. נו, אז גם הוא צריך מישהו שייצר אותו. אז מה הרווחת? עוד פעם, זה לא הסבר. אתה בסך הכל נסיגה אינסופית, רגרסיה אינסופית. אוקיי? מה אתם אומרים על הטיעון הזה?
זה רע. זה אותו אלוקים, שהוא ברא את העולם מורכב, וגם שהוא עצמו לא צריך שמישהו ייצור אותו.
בוא נגדיר את העולם כמשהו שלא צריך שמישהו ייצור אותו. להגדיר אני יכול מה שאני רוצה. הגדרות לא עוזרות כלום. זאת אומרת, השאלה היא מה אתה עושה? ההנחה מניחה איזושהי תובנה שאתה מאמין בה. לא יעזור להגדיר משהו. הגדרות לא מוציאות מטענות. צריך לטעון משהו בשביל לטעון כנגד טיעון פורך. לא מספיק להגדיר. אוקיי?
פשוט אומרים שיצר את אלוקים, זה אלוקים שאני מדבר עליו.
נו, ומי יצר אותו? נו, אז מה עושים? אז זה כן מוכיח שיש אלוקים או לא מוכיח?
אלוקים זה יצור הראשון שאף אחד לא יצר.
ומי יצר את הראשון הזה? מה זה אף אחד לא יצר אותו? אז יש מישהו, בוא נלך איתך, אז יש משהו בתחילת השרשרת שאף אחד לא יצר אותו? נו, אז ההנחה שלך שלכל דבר מורכב צריך להיות מישהו שיצר אותו, נפלה. אז עזוב את הראשון בתור, אז לך לעולם עצמו. למה אתה צריך להניח שמישהו יצר אותו? ההנחה שעליה בנית את כל העניין, שכל דבר מורכב צריך מישהו שייצור אותו, לא נכונה. זאת אומרת, אתה מפיל אותה במו ידיך, כי אתה בסוף צריך להגיע למסקנה שצריך להיות, צריכה להיות איזושהי ישות שאף אחד לא יצר אותה. נו, אז זה עצמו אומר שההנחה שממנה יצאת לדרך, שכל דבר מורכב צריך מישהו שייצור אותו, לא נכונה. אוקיי? איפה הבעיה פה? אז אני אומר לכם, לדעתי הבעיה היא כזאת. אז מה אתה אומר באמת? הרי הסברה כן נותנת שדברים מורכבים לא נוצרים לבד, נכון? זו סטטיסטיקה פשוטה. אם אני אחדד את זה יותר בהמשך, כשאני אדבר על החוק השני של התרמודינמיקה. אבל יש לזה ניסוחים מתמטיים, זה הרבה פעמים יותר משכנע אנשים. כמו שלא צריך ניסוחים מתמטיים בשביל זה. דבר מורכב לא נוצר לבד. זאת אומרת, אתה רואה שעון, כמו שפיילי אמר, אתה רואה שעון, מי שיגיד לך שהוא נוצר לבד, אתה תאשפז אותו. זאת אומרת, הוא לא נוצר לבד. או מטוס בואינג עם הטייפון. אם מישהו יגיד לך שהטייפון יצר מטוס בואינג, במקרה, אתה תאשפז אותו, זה פשוט לא קורה. אז אל תספר לי סיפורים שדברים מורכבים יכולים להיווצר לבד. טוב, אבל אם, אז הטענה היא כן טענה נכונה. אני לא מוכן לוותר על אותה הנחה שעומדת בבסיס הטיעון שלכל דבר צריכה להיות, לכל דבר מורכב צריך להיות מישהו שיצר אותו, נכון? זה עניין מאוד הגיוני. עוד פעם, שום דבר הוא לא ודאי. דיברנו, שום דבר לא יכול להיות ודאי, לא אמונה ולא שום דבר אחר. אבל ברמת הסבירות זה מאוד סביר, הרבה יותר סביר מאשר היפוכו. אבל אם אני רואה דבר מורכב, הרבה יותר סביר שמשהו יצר אותו מאשר שהוא נוצר לבד. מבחינתי זה נקרא הוכחה. סבירות, אני לא מדבר על ודאות. אז הטענה היא, אוקיי, אז העיקרון הזה הוא כן עיקרון שנכון. אבל העיקרון הזה קורט את הענף שעליו הוא עצמו יושב. כמו שאמרנו קודם, כי הוא מוביל לרגרסיה אינסופית. רגרסיה זה נסיגה. כן, הוא מוביל לנסיגה אינסופית. מכירים את הסיפור, דיברנו על זה בראייה הקוסמולוגית, בסמסטר שעבר, על אותו פיזיקאי יווני, כן, זה ויליאם ג'יימס, הפילוסוף, הפסיכולוג האמריקאי, מביא, אני חושב, את הדוגמה הזאת. הפילוסוף היווני שנותן הרצאה, והוא מסביר שהעולם עומד על גבו של צב ענק, אטלס, כן, מהמיתולוגיה היוונית. אז זו אישה אחת מהקהל מצביעה, היא אומרת לו, הצב על מה עומד? אז הוא אומר לה, יש עוד צב, יש צב למטה שהצב הזה עומד עליו. היא לא מתייאשת, היא מצביעה שוב, והצב השני, צב דאבל פריים, כן, על מה הוא עומד? הצב טריפל פריים, כן, הצב השלישי, אוקיי? יש צב ראשון, צב שני, צב שלישי, כמו בצהל. אז זה עומד על עוד צב. כשהוא רואה אותה מרימה את היד בפעם הרביעית, אומרת, שמע, את אידיוטית לגמרי, את לא מבינה, יש צבים כל הדרך עד למטה. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה של הצבים כל הדרך עד למטה? זאת הדגמה, למה טיעון של רגרסיה אינסופית, הוא באמת לא יכול להחזיק מים, הוא לא מהווה הסבר. אתה לא יכול להניח רגרסיה אינסופית. שאתה בעצם אומר לי שהצו עומד על צו שני, והצו השני עומד על צו שלישי וכן הלאה, אתה בעצם אומר, אין לי הסבר על מה העולם עומד. למה? כי במתמטיקה, על זה דיברנו בסמסטר הקודם, במתמטיקה בדרך כלל התפיסה, לפחות התפיסה המקובלת, יש לזה קצת ויכוחים בשוליים, לדעתי לא מחזיקים מים באמת, אבל האינסוף הוא מושג פוטנציאלי, ולא מושג קונקרטי. וכשאתה מדבר על אינסוף בהקשרים מתמטיים, כן, באינפים, חלק מכם ודאי מכירים, אז אתה מדבר על זה כאיזשהו סוג של גבול, כן? משהו שיותר גדול מכל מספר שאנחנו מכירים. אתה אף פעם לא תגיד עליו משהו חיובי, זה תמיד תארים שליליים. כן, זה, 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 זה איזשהו תהליך ששואף לגבול, והגבול הזה אנחנו קוראים לו אינסוף. אני אף פעם לא מדבר על האינסוף באופן קונקרטי. להגיד, יש לי אינסוף עצמים. אני לא אומר, יש לי אינסוף עצמים. זאת אומרת, שמספר העצמים פה גדול יותר מכל מספר טבעי שאני מכיר. זה אני יכול להגיד. אני לא יכול להגיד שיש לי אינסוף עצמים. הרבה פעמים משתמשים במילים, יש לי אינסוף עצמים, אבל מתכוונים בעצם לפשר הפוטנציאלי. השפה היא שפה קונקרטית, אבל הפשר בעצם הוא פשר פוטנציאלי. אנחנו מדברים על אינסוף במובן קונקרטי, אנחנו נכנסים לבעיות, יש את המלון של הילברט, גם על זה דיברנו, וכל הפרדוקסים של האינסוף. יש את האינסופים של קנטור, שזה תמיד מאתגר את הטענה הזאת שאינסוף לא יכול להיות קונקרטי אלא פוטנציאלי, אבל אני עוזב את זה כרגע. אז הטענה היא בעצם שבאמת צבים כל הדרך עד למטה זה לא הסבר. אתה לא יכול להגיד שיש צבים כל הדרך עד למטה. אז מה כן? אז באמת על מה עומד העולם? חייב להיות איזשהו צב, צב ראשון מה שנקרא, חייב להיות איזשהו צב ראשון שהוא לא עומד על שום צב אחר, הוא יודע לעוף באוויר. אם תרצו, אולי הצב הזה זה העולם עצמו. שהעולם עצמו עומד באוויר. כן, אנחנו היום חושבים ככה, נכון, פיזיקה. העולם, היקום עצמו עומד באוויר. לא, אין למטה, המושג למטה כמובן, מושג שלא קיים בקוסמולוגיה. אין דבר כזה למטה. למטה יש כשאתה על כדור הארץ. למטה זה קרוב לכדור הארץ. זה נקרא למטה. וכשאתה מסתכל על היקום, ביקום אין למטה. מה זה למטה? אם תרצה להגיד שיש צבים כל הדרך עד למטה, המושג למטה פשוט לא מוגדר. למטה זה לשם או למטה זה לשם? יכול להיות לכל כיוון. יכול להיות גם ככה למטה. אז לכן, הטענה היא שאם אתה רוצה לטעון שכדור הארץ עומד על צב, אז אתה חייב להניח שיש איזושהי שרשרת צבים באורך של 0 עד לא יודע איזה, שבסוף יש איזשהו צב מסוים שהוא צב חריג. הוא לא צריך צב אחר לעמוד עליו, הוא יכול לעמוד באוויר. אחרת לא הצעת שום הסבר, אחרת לא אמרת כלום. אוקיי? לדבר על אינסוף צבים, עכשיו, אם תדברו על אינסוף צבים במובן פוטנציאלי, תגידו, יש אינסוף צבים במובן הזה שמספר הצבים גדול יותר מכל מספר טבעי שאני מכיר. לא יעזור. למה? בשביל כשאתה מציע הסבר לעל מה עומד כדור הארץ, אתה מדבר על שרשרת צבים קונקרטית. אתה לא מדבר על הרבה צבים. בסוף בסוף, זה לא, אתה בסך הכל בורח ממני. נכון? כי הסבר חייב להתייחס לכל השרשרת באופן קונקרטי. אם אתה אומר, ההסבר שלי הוא כזה, הכדור הארץ עומד על צו, הצו הזה עומד על עוד צו, ויש אינסוף צבים. מה הכוונה? יש מספר גדול ככל שתרצו של צבים. זה לא הסבר. זה בריחה מהסבר. אוקיי? הסברים תמיד צריכים להיות קונקרטיים. אין דבר כזה הסבר פוטנציאלי. הסבר הוא קונקרטי בהגדרה, אחרת הוא לא הסבר. ולכן רגרסיה אינסופית נתפסת אצל פילוסופים ככשל. פעם שמעתי קורס באוניברסיטת תל אביב, כשהייתי בתואר ראשון, אז הלכתי לשמוע קורס של בידרמן על פילוסופיה הודית. הוא מומחה בפילוסופיה הודית. אז זה קצת מפתיע, אנשים שלא מכירים, אבל בפילוסופיה ההודית יש מתודת ויכוח מאוד נוקשה ולוגית ומדויקת ומחייבת. הם מאוד מאוד לא רוחניים. הם מאוד מאוד לוגיים, מדויקים, ולא מאפשרים שום סטייה ושום כיוון. לפחות האגף ההוא, אני לא חושב שזה כל הפילוסופיה ההודית, כן, ההודים יש הרבה. אבל האגף שהוא דיבר עליו, הוויכוח הפילוסופי בעולם של הפילוסופיה ההודית, זה בנוי על סט חוקים מאוד מאוד מוגדר. אחד החוקים זה שאם אתה נכנס לרגרסיה אינסופית, הפסדת. בסדר, כי בעצם זה אומר שלא הצלחת לענות, אוקיי? ואני חושב שגם במערב, למרות ששם זה פחות קשיח, וראיתי כבר כאלה שמתווכחים על זה, אבל אין לזה שום היגיון בעיני. זאת אומרת, זה באמת כשל. זאת אומרת, כשאתה מציע הסבר, ואתה משתמש לצורך ההסבר הזה בשרשרת, עם אינסוף חוליות, אינסוף קונקרטי של חוליות, אתה בעצם לא יצאת הסבר. אתה בורח מהסבר, אוקיי? ולכן, הטענה היא כזאת. אם אני אומר, כמו עם הצבים, עכשיו אני חוזר אליהם. אם אני אומר שכל דבר מורכב צריך להיות לו מרכיב, כן? לא, הוא לא נוצר לבד, אז תשאלו, מה עם המרכיב? גם הוא צריך מרכיב, מגיעים לאינסוף. מה הדרך היחידה לעצור את זה? שיש איזושהי שרשרת של מרכיבים, אבל יש איזשהו מרכיב אחד בהתחלה, שהוא לא זוקק מרכיב קודם שירכיב אותו. חייב להיות, אחרת אני נקרא לרגרסיה אינסופית, אוקיי? עכשיו, כמובן, אני יכול להגיד שאורכה של השרשרת הזאת הוא אפס. את היקום עצמו, הוא היקום שלא צריך משהו שיצר אותו, לא צריך שיהיה צו אחד קודם ולעצור בצו ההוא, או בצו השלישי, או ב-17. לא צריך אף צו, היקום עצמו עומד באוויר. אוקיי? אבל זה כבר מכניס אותנו לבעיה. למה? כי העיקרון שדבר מורכב לא נוצר לבד, כן מקובל עלינו. זה מה שאמרתי קודם. תשאלו את עצמכם בדיוק, תשאלו אתכם אינטואיטיבית, מה אתם, כשאתם מסתכלים על דבר מורכב, ברור לכם אינטואיטיבית שצריך להיות משהו או מישהו שירכיב אותו, נכון? לא נוצר לבד. זאת אומרת, אני לא מוכן לוותר באופן גורף על העיקרון הזה שדבר מורכב צריך משהו שירכיב אותו. נכון? זה לא. מצד שני, אי אפשר גם לקבל אותו באופן גורף. אי אפשר לוותר עליו באופן גורף, ואי אפשר לקבל אותו באופן גורף. כי אם אני אקבל אותו באופן גורף, אני נקלע לרגרסיה אינסופית. אז מה עושים? לא לבלוע ולא להקיא. מה עושים? אז התשובה היא, בעיניי, זה, התשובה היא עיקרון פילוסופי, משפטי, שנקרא בלטינית lex specialis. lex specialis זה עיקרון של העדפת הספציפי. מה זאת אומרת? אם יש לי עיקרון כללי שאומר שאסור לרצוח, ויש לי עיקרון ספציפי שאומר שמי שרצח חייב מיתה, הורגים אותו. אוקיי? עכשיו, לכאורה זה סתירה בתוך ההלכה. כי מצד אחד יש עיקרון שאומר שאסור לרצוח. אז איך אתה הורג את הרוצח, או את המחלל שבת, או לא משנה, יש כל מיני... אני אחת לפני, אם זה מקרה חירום של אמא שלי, אני... סליחה, בסדר? אני אנסה בכל זאת. פשוט מאושפזת, אז אני... אז מה, 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 מה עושים במצב כזה כשיש סתירה? אז הכלל הוא, וזה כלל משפטי, הכלל הוא... סליחה, אני יכול זאת... הלו? הלו, אמא? אני באמצע שיעור, אני יכול לחזור אלייך אחרי זה? טוב, ביי ביי. אוקיי. אז כן, אז כשיש סתירה בין שני העקרונות האלה, מה אנחנו עושים? אז אנחנו צריכים להחליט מי מהם גובר על השני. עכשיו, אם אנחנו נחליט שאיסור לא תרצח הוא זה שגובר, אז החובה להרוג את הרוצח מתבטלת, נכון? לעומת זאת, אם אני אחליט שהחובה להרוג את הרוצח גוברת, אז איסור לא תרצח לא מתבטל. לגבי רוצח, הורגים אותו. אבל עדיין לגבי כל שאר האנשים, איסור לא תרצח בעינו, נכון? זאת אומרת שיש עדיף לי להעדיף את העיקרון הספציפי, בגלל שהעדפה של העיקרון הספציפי לא מבטלת לגמרי גם את העיקרון השני. הרי אם אני מאמין בשני העקרונות, אני רוצה לשלם כמה שפחות מחיר. עכשיו אם אני אאמץ את העיקרון הכללי, העיקרון הספציפי בטל לגמרי. למרות שחשבתי שהוא נכון, אני צריך לוותר עליו. לא סביר, אני חושב שהוא נכון, אז אני לא מוותר עליו. לכן עדיף לי לאמץ אותו ולסייג את העיקרון הכללי. העיקרון הכללי אומר אסור לרצוח, חוץ מאשר המקרה הזה והזה, ששם מותר. אז אני מסייג אותו, אבל הוא לא מתבטל, הוא עדיין קיים. לכן מבחינה משפטית, וגם פרשנות הלכתית, וגם בכל מקום. מה? לא חושב. כלל ופרט אתה מתכוון? זה לא בדיוק. דבר שיצא מן הכלל. לא יודע. אולי אפשר לקשור את אחד מהמידות האלה, לא יודע, צריך לחשוב על זה. זה לא כלל ופרט הרגיל, בכל מקרה.
לא, זה לא קלאסי.
דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל, הוא לא יצא. אני לא יודע, צריך לחשוב על זה, זה הערה מעניינת. בכל מקרה, הטענה היא שאני תמיד מעדיף את העיקרון הספציפי. עכשיו בואו נחזור אלינו. יש לנו בעצם דילמה. מצד אחד, לכל דבר יש סיבה. זה העיקרון הבסיסי שאני מסכים לו אינטואיטיבית, הוא נראה לי נכון. אוקיי? מצד שני, ברור שזה לא יכול להיות גורף. חייב להיות לפחות חריג אחד. נכון? אין לך בועל החידושו, הפושי מחלוקת לא מפשינן. זאת אומרת, אז חריג אחד יהיה פה, אבל לא יותר. למה, למה, למה לעשות יותר חריגים אם העיקרון הבסיסי שאותו אני מסייג, נראה לי נכון אינטואיטיבית. אין סיבה לוותר מעבר למה שאני חייב. אז אם אני חייב להגיד, תראה, עצם אחד לפחות הוא חריג, אחרת אני מגיע לגרסיה אינסופית. אז את העצם האחד הזה אני אחריג, אבל לגבי כל השאר זה יישאר בעינו. ולכן, כאשר יש לי סתירה בין שני עקרונות כאלה, אם יש לי פתרון מסוג של לק ספציאליס, אני אאמץ אותו. לא תמיד זה נכון. לפעמים שני העקרונות הם כלליים, לפעמים שני ספציפיים, אבל אם זה עיקרון ספציפי מול עיקרון כללי, אז אני בעצם, זה בעצם עיקרון של מחיר מינימלי. אני מוותר על כמה שפחות דברים שאינטואיטיבית נראים לי נכונים. עכשיו, ברור שאם אני אומר, טוב, אז כל העיקרון הזה לא נכון, שלכל דבר מורכב צריכה להיות סיבה, זה ויתור על המון אינטואיציה שיש לי, אין סיבה לוותר עליה. אני לא אחליט עכשיו על שעון שהוא נוצר לבד, או על כל דבר אחר שאני אפגוש. נכון? אז גם היקום כולו, זה בסך הכל אוסף של שעונים, או דברים מורכבים. זאת אומרת, מאותו סוג, רק יותר גדול ויותר מורכב. אז מה פתאום שהוא ייווצר בלי סיבה אחרת? אבל הסיבה שיצרה את היקום, היא יכולה להיות מסוג אחר, לא מסוג הדברים שאנחנו מכירים פה. נכון? ושם אולי היא באמת לא צריכה סיבה, לא יודע, אולי. ואם היא כן צריכה סיבה, אז הסיבה שלה אולי לא צריכה סיבה, באיזשהו מקום אני אגיע לחוליה אחת, שהיא כנראה פתורה מהעיקרון הזה שלכל דבר מורכב צריכה להיות סיבה. והטענה, נדמה לי בסופו של דבר, מהמתח הזה שאותו תיארתי, המוצא הסביר ביותר, או עם המחיר הנמוך ביותר מבחינת הוויתור על האמונות שלי, זה המוצא שאומר, לכל דבר בעולם שלנו יש סיבה, אבל קיימת איזושהי ישות אחרת, כנראה לא מהסוג של שעונים, או של דברים שאני מכיר מהעולם שלנו, שהיא, למרות שהיא אולי מורכבת, היא לא צריכה סיבה. או שהיא לא מורכבת בכלל, היא מצליחה לייצר עולם מורכב, למרות שהיא עצמה לא מורכבת. אולי, יכול להיות גם. לא מבין אותה, אז אני לא יודע. אבל חייבת להיות ישות כזאת. עכשיו תבינו, יש לי הוכחה שהיא קיימת. אני אראה לכם ספקולציה, יש לי הוכחה שהיא קיימת. כי אם היא לא קיימת, אני מגיע לרגרסיה אינסופית. זו הוכחה בדרך השלילה לקיומה של ישות כזאת. והנה ההוכחה לקיומה של אלוקים. את המתח הזה עצמו, הערעור הזה עצמו, שמוביל אותי לרגרסיה אינסופית, האתאיסט ניסה באמצעות הערעור הזה להוביל אותי לרגרסיה אינסופית. נכון? אבל בעצם מה שהוא עשה, בדלת האחורית הוא בנה לי מחדש את ההוכחה. כי הוא בעצם אומר, תראה, אני עונה לו, הרי גם אתה לא מקבל שיש רגרסיה אינסופית. רגרסיה אינסופית זה לא אופציה, נכון? אז מה אתה אומר? העולם עצמו, או סוג הדברים שאני מכיר, גם אתה מסכים שצריכה להיות להם סיבה. נכון? אז כנראה צריך להיות משהו אחר שיצר את זה, והוא מסוג אחר כלשהו, הוא אין לו סיבה. הוא לא צריך סיבה. אז זאת ההוכחה. אז הנה ההוכחה שיש אלוקים.
לא יודע, הרב, זה כאילו, זה לא כזה משכנע בעיניי, כי אנחנו יכולים לומר שהעולם עצמו הוא הישות הראשונה, כזה אתר של אוקם, כאילו אנחנו לא נבנה עוד אלוקים אם אנחנו לא צריכים. בוא נגיד שזה העולם הוא עצמו שנוצר, תגיד לי מה, אבל העולם זה סך הכל רצפה ותאיר ושולחן ודברים כאלה, אני אגיד לך, קודם כל אנחנו לא, עוד לא מכירים מספיק את הקוונטים שנוצרים בשום מקום, ואומנם נוצרים בזוגות, כמו שאמרנו, שיהיה חיסרון ויתרון, אבל בסוף כאילו יש פה...
עזוב את מה שאנחנו מכירים, אני לא מדבר על אמפיריקה, אני מדבר על אינטואיציה. תגיד לי, מה אתה אומר אינטואיטיבית? דבר מורכב נוצר לבד? סוג הדברים שאתה רואה פה, הוא נוצר לבד?
לא.
לא, אז מה?
היקום עצמו נוצר.
מה זה היקום עצמו? היקום עצמו זה אוסף הדברים האלה. היקום הוא לא עוד ישות.
לא, לא.
היקום זה אוסף הדברים.
לא, לא, למה? האבולוציה תיצור את המורכבות אחרי שהיא נוצר הדבר
הראשון. האבולוציה יוצרת את המורכבות החיה, בה עוד נטפל.
נכון.
אבל עזוב את האבולוציה. דבר על המורכבות של הדומם, לא של החיים. בסדר? רק כדי שלא... לא, גם האבולוציה לא תעזור לך, אבל נשאיר את זה לאחר כך.
אוקיי.
נו, אז מה, מה,
רגע,
מה,
איזה
מה,
מורכבות יש בדומים שאנחנו...
מה, אין מורכבות בדומים?
איפה?
תנסה לפתור איזה בעיה של שלושה גופים, אנחנו לא יודעים לפתור. מה, אתה מדבר איתי על גופים שמאורגנים בכל מיני צורות, אתה יודע איזה דבר מורכב זה סלע? דומם, לגמרי. אתה יודע איזה פיזיקה מורכבת זאת? אין שום סיכוי לחשב מבנה של סלע, באמצעים נורמלי. אין שום סיכוי. רק סטטיסטיקות אולי בצורה כזו או אחרת. זה... הדומה מאוד מורכב, גם.
אוקיי,
ביולוגיה, אני... ביולוגיה לא, לא תחום של עכשיו יותר קשה מפיזיקה. לא...
אוקיי,
הבנת,
זה
יותר מורכב.
אה?
הרגע יותר מורכב, כי הדברים שם יותר גדולים.
אטומים יותר גדולים?
זה...
לא, 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 לא חושב, לא יודע.
סוף, אני עשוי מקרבון ומאייברן ומאייל, שזה
אמור להסתכל,
כאילו, קטנים.
לא יודע, לא חשבתי על זה אף
פעם. אני מקבל את זה. אז היקום עצמו נוצר בתור הדבר היחיד המורכב שקיים. שוב, אני אומר, עם הקוונטים שמלמדים אותם...
לא, אבל היקום לא יוצר את המורכבויות שבתוכו. היקום הוא אוסף המורכבויות הזה.
הוא אוסף המורכבויות שנוצר. זה הדבר הראשון. זה האלוקים מבחינתנו. זה הדבר
שנוצר. לא, אבל אני אומר עוד פעם, השעון לא נוצר לבד, נכון?
לא, כי השעון כבר...
אוסף השעונים שהוא היקום כן נוצר לבד. זה לא הגיוני.
למה?
כי זה סוג הדברים שעליהם אני מסב בדיוק את ההנחה הזאת שדבר מורכב לא נוצר לבד. זה אותם דברים, זה על הדברים האלה. אתה בעצם רוצה לדרוש ממני לוותר על ההנחה הזאת. דברים מהסוג של שעון יכולים להיווצר לבד. זה בעצם מה שאתה אומר. רק שעון אחד. אבל זה דברים מהסוג של שעון. לא, דברים מהסוג של שעון, יש להם ניסיון, אני לא חושב, הם לא נוצרים לבד.
למה? כל היקום, אחר כך, היקום נוצר לבד. עכשיו מגיע כוכב, נגש פה בפנים, עושה פה, לא יודע, התפרצות געשית שיוצרת...
אבל היקום, אני מדבר על היקום עצמו, היקום עצמו זה אוסף הדברים שיש בו, מה זאת אומרת? לא משנה כרגע איזה תהליך הוא עבר עד שהוא מגיע לצורה שלנו עכשיו. בתשתית שלו, כשהוא נוצר בהתחלה כבר הייתה כל המורכבות הזאת. הוא עוד לא יצא אל הפועל, זה הכל היה שם.
זה מוקף, שעון, מישהו בנה את זה.
למה? אבל למה לגבי השעון אתה אומר את זה, ולגבי אוסף כל השעונים ביחד אתה לא אומר את זה?
לא, כי זה לא אוסף כל השעונים, זה הבסיס, זה הבייסיק שאני חייב לומר.
לא, אתה לא חייב לומר, לא, אתה לא חייב. אתה יכול גם לומר שהדברים החומריים או הדברים מהסוג שיש לי לגביהם ניסיון, הם באמת, אם הם מורכבים, כנראה משהו יצר אותם. יש משהו שהוא מחוץ לתחום הניסיון שלי, לא מוכר לי, משהו מסוג אחר, שהוא יכול להיווצר בלי משהו שמרכיב אותו.
אלוקים זה עוד יותר חמור מאלף שונים, אלף שונים עוד מילא, אבל כאילו אלוקים זה משהו שהוא הרבה יותר מורכב, הוא יצר את הכל,
לא
חשוב.
לא, אבל הוא לא מאותו סוג של דברים. אם אני צריך לוותר על האינטואיציות שלי, אני אוותר עליהם ביחס לישים שאני לא מכיר, אז בסדר, אותם אני לא מכיר, אולי שם קורה משהו אחר. אבל הישים האלה שסביבי אני מכיר אותם. למה להניח שפה האינטואיציה הפשוטה שלי לא עובדת? לא סביר.
כי אין לי אינטואיציה לגבי אלוקים, אז זה כאילו בריחה, אתה אומר, טוב, שמע, פה...
בדיוק, אבל לגבי השאלה אם זאת בריחה כבר דיברתי קודם. זה לא טענה.
לא, זה בריחה מאלף שעונים. אני אומר, זה מיליארד שעונים.
לא, זה לא מיליארד שעונים, כי הוא לא שעונים. הוא לא יש חומרי, הוא לא יש מהסוגים האלה שאנחנו מדברים עליו, זה בדיוק הנקודה. זה מסוג אחר. אני אעשה עכשיו את הטיעון אחרת. קודם ניסחתי את הטיעון בצורה פשטנית. אמרתי, כל דבר מורכב צריך סיבה, העולם הוא מורכב, מסקנה לעולם יש סיבה. זה אלוקים, נכון? לא נכון. לא נכון שלא כל דבר מורכב יש סיבה. כל דבר מורכב שמסוג הדברים שבניסיוננו, צריך סיבה. העולם הוא דבר מורכב מסוג הדברים שבניסיוננו, לכן יש לו סיבה. ועכשיו זה כבר בסדר. כי עכשיו אם תפנה את זה לאלוקים, האלוקים הוא לא דבר שהוא בניסיוננו. אז עליו אני כבר לא נכנס לרגרסיה אינסופית. ואני חושב שהניסוח הזה הרבה יותר סביר, מאשר להגיד שהעולם החומרי שאותו אנחנו מכירים, למרות מורכבותו נוצר בלי סיבה. בעיניי זה לא סביר. עוד פעם אני אומר, אנחנו מדברים על סבירויות. זאת אומרת, אין ודאויות על כלום. זה לא זאת הנקודה. אוקיי, אז זה, אלה הדברים היסודיים. עכשיו יש טיעון, טענה נוספת. מורכבות זה בעיני המתבונן. כן? כל אתר התאיסטי שמכבד את עצמו, תראו את הטענה הזאת. מורכבות זה בעיני המתבונן, או לחילופין, גם דבר מורכב יכול להיווצר לבד. שעון, פשוט יש לך ניסיון ששענים בונים שעונים. לא אוטומטית דבר מורכב דורש מרכיב. פשוט יש לך ניסיון ששעונים נוצרים על ידי שענים. לכן כשאתה רואה שעון, אתה מניח שהיה שען. אבל מעצם השעון של עצמו, אם לא היה לך ניסיון כזה, לא היית מניח את זה. אז זה בעיניי ממש שטויות. ברור שאנחנו רואים דבר מורכב, גם אם לא הייתי הוא בקיר. אדם מאפריקה לא ראה בחיים שלו שעון. הוא יגיע לפה, הוא יראה את כל המורכבות של השעון, הוא יבין שמישהו יצר אותו. אני לא חושב שאתה צריך שזה ניסיון על שענים. זה טענה שטותית. אבל טענה אחרת שעולה, זה שמורכבות זה בעיני המתבונן, מה שנראה לך מורכב, למישהו אחר נראה פחות מורכב. אז זה שאתה החלטת שהחיים זה דווקא הדבר המורכב שלא יכול להיווצר לבד, אתה החלטת את זה על אחריותך שלך. או לחילופין מישהו אחר אומר, בכל עולם ייווצר איזשהו משהו מורכב, משהו מורכב מסוג אחר. אז אצלנו נוצרו הדברים המורכבים מהסוג שאנחנו מכירים. טיעונים קצת שונים, אבל הם גם כן בני דודים. אז בשביל להסביר למה הטיעונים האלה לא נכונים, אני רוצה לדבר טיפה על אנטרופיה, או על החוק השני של התרמודינמיקה, ואני משתמש בזה, לא כי אני חושב שהחוק השני של התרמודינמיקה מוכיח את קיומו של אלוקים, אלא בגלל שבהקשר של החוק השני של התרמודינמיקה, יש לנו הגדרה מתמטית למורכבות. ומשם והלאה כבר אי אפשר להגיד שמורכבות זה בעיני המתבונן. יש לנו הגדרה מה זה מורכבות. מה זה ההגדרה המתמטית או הפיזיקלית? מתמטיקה פה לא מעניינת, הפיזיקה מעניינת, כי פיזיקה זה טענות על העולם. מה זה מורכבות בהקשר הפיזיקלי, של התרמודינמיקה? אז דוגמה למשל, נגיד שאנחנו, יש לנו מיכל, ובתוכו יש גז. עכשיו, באחת הפינות של המיכל, אני מחזיק את הגז בתוך שקית ניילון, ועכשיו אני קורא את השקית. אז הגז מתפזר במיכל, נכון? עכשיו, הגז התחיל ממצב שבו הוא כולו מקובץ בפינה של המיכל, והגיע למצב שהוא מפולג בכל המיכל, בכל החלל של המיכל. אבל הכיוון ההפוך לא קורה. אני לא מתחיל עם גז שמפולג בכל המיכל, ופתאום כולו מתקבץ בפינה. את זה לא תראו אף פעם. עכשיו, זה דבר מוזר, כי אנחנו יודעים שלפחות החוקים המיקרוסקופיים של הפיזיקה הם כולם רברסביליים. אפשר להפוך את ציר הזמן, המשוואות הן מסדר שני. חוק ניוטון זה הנגזרת השנייה של המקום שווה לכוח. תראים, תאוצה זה הנגזרת השנייה. אז ברגע שיש לך נגזרת שנייה זה סימטרי בזמן. זה T בריבוע. T בריבוע זה פלוס T ומינוס T מתנהגים אותו דבר. אוקיי? אז בעצם החוקים הבסיסיים של הפיזיקה, החוקים המיקרוסקופיים של הפיזיקה הם רברסביליים. ואת אם יש תהליך מסוים, נגיד שאתם מסתכלים על כדור שמתגלגל, או עצם שזז, ועכשיו תסריטו אותו ותקרינו את הסרט הפוך. באופן עקרוני הצופה לא יכול להגיד לכם מי זה הסרט הישר ומי זה הסרט ההפוך. כי אם התהליך הזה הוא חוקי, גם התהליך ההפוך הוא חוקי. זה הרברסיביליות של חוקי הפיזיקה. סימטריה לציר הזמן, CPT. אז הטענה היא שברמה המיקרוסקופית, הכל סימטרי לציר הזמן, לזרימת הזמן, אבל ברמה המקרוסקופית, כמו הדוגמה עם הגז, לא. הנה, אתם רואים, אנחנו מתחילים עם כל הגז מקובץ בצד, וגומרים שהוא כולו מפוזר במיכל, אבל התהליך ההפוך לא קורה. איך זה יכול להיות? הגז הרי בסך הכל אוסף של מולקולות. וכל מולקולה זה גוף מיקרוסקופי שיש עליו את חוקי ניוטון. אוקיי? אז איך זה יכול להיות שאוסף המולקולות יוצר התנהגות לא סימטרית, כשהמולקולה הבודדת, החוקים ששולטים עליה הם חוקים סימטריים. אז פה הטענה היא, שאני עושה את זה באמת בצורה מאוד סכמטית, אבל חשוב להבין, כי אני רוצה לשכנע אתכם שמורכבות יש לה הגדרה אובייקטיבית. זה לא המצאה. הטענה היא בעצם, שהמצב שבו הגז ממוקם בקצה מסוים של המייחל, הוא מצב יותר מורכב, או יותר נדיר, נדיר ומורכב זה אותו דבר, מאשר המצב שבו הוא מפוזר בכל המייחל. ואז מה? בהנחה שהגז עובר בין כל המצבים האפשריים, כל הזמן, אוקיי? אם יש מצב שהוא פחות נדיר, אנחנו נראה בו את הגז יותר זמן, כי הוא עובר בין כל המצבים השונים, נכון? אם יש מצב שהוא מאוד נדיר, אז גם אם הגז נמצא בו לאיזה שנייה אחת, אנחנו לא נראה את זה, כי זה קורה אחת אני לא יודע כמה שניות, וזהו, ונעלם מיד. ולכן בעצם הטענה שהזרימה הטרמודינמית היא ממצבים נדירים, למצבים פחות נדירים, או ממצבים מיוחדים למצבים פחות מיוחדים, ולא להפך. למרות שזה לא באמת נכון. אתה יכול ללכת עם מיכל גז שהוא ממלא את כל המיכל, ואתה כן תגיע ברגע מסוים לזה שכל הגז נמצא בפינה. אבל זה יקרה לשנייה אחת, אתה אפילו לא תראה, וזה מיד יתפזר מחדש, כי זה מצב נורא מיוחד. לעומת זאת, המצב שבו הגז מפוזר בכל המיכל, הוא מצב רגיל, שבו אתה יכול למצוא הרבה זמן. זה מצב לא מיוחד. עכשיו בואו אני אסביר לכם מה זה אומר מיוחד ולא מיוחד. תסתכלו רגע, אני עובר למרחב דיסקרטי. כן, תסתכלו רגע על שרשרת של תאים, 10 תאים. בסדר? יש לנו 3 כדורונים. וכל כדורון יכול לשבת בתא. אוקיי? עכשיו, יש לי מצב שבו 3 הכדורונים נמצאים בתא מספר 1. זה מצב 1 לדוגמה. מצב שני זה ששלושת הכדורונים נמצאים בתא 1, 3 ו-8. אוקיי? כדור אחד בכל תא. אוקיי? כמה מצבים שונים של הכדורים מקבילים למצב ששלושת הכדורונים נמצאים בתא מספר 1? רק אחד. יש לו שתם שם, אין עוד אפשרויות. זה יהיה ברור כשאני אגיד את ההפך. כשיש לי תא 1, 3 ו-8, אני יכול להראות לכם שיש כמה הרכבים שכולם נראים מקרוסקופית אותו דבר. כדור מספר 1 נמצא בתא 1, כדור מספר 2 נמצא ב-3, כדור מספר 3 נמצא ב-8. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כדור מספר 3 נמצא ב-1, כדור מספר 1 נמצא ב-2, כדור מספר 3 נמצא ב-8. וכן הלאה, אוקיי? אני בעצם, יש 6 אפשרויות, או אין 6 אפשרויות, נכון? 3 עצרת. יש 6 אפשרויות כאלה, שברמה מיקרוסקופית זה 6 אפשרויות שונות. אבל כשאני מסתכל על המערכת ברמה המקרוסקופית, כל 6 האפשרויות האלה אני רואה כדור פה, כדור פה וכדור פה, הם כולם נראות אותו דבר. לא אכפת אם זה כדור מספר 1 או מספר 2 או 3, נכון? לעומת זאת, כששלושת הכדורים נמצאים בתא מספר 1, יש רק מצב מיקרוסקופי אחד כזה, ששלושתם שם, אי אפשר להחליף תפקידים של הכדורים. לכן בעצם זה אומר ככה, כשאני מסתכל כמה מצבים מיקרוסקופיים מתאימים למצב מקרוסקופי נתון, זה מה שמגדיר את הנדירות של המצב. מצב ששלושת הכדורים נמצאים בתא מספר 1 הוא נדיר יותר. למה? כי יש רק מצב מיקרוסקופי אחד שמתאים לו. מצב שבו יש כדור ב-1, כדור ב-3 וכדור ב-8, הוא מצב פחות נדיר. למה? כי יש 6 מצבים שונים ששישתם נראים אותו דבר. ב-1, 1 ב-3 ו-1 ב-8. אוקיי? עכשיו כמובן ש-1 מול 6 זה כלום. ותסתכלו על... לא יודע מה, 10,000 כדורים בתוך לא יודע מה כמה תאים שאתם רוצים, אתם תגיעו ליחסים פשוט אין, כשכל הכדורים נמצאים בתא אחד, אין לזה שום סיכוי שתראו מצב כזה. לעומת זאת, מצב שבו הכדורים מפוזרים בכל התאים, זה המצב שאתם תראו תמיד, הם פשוט רק יחליפו מיקומים, כל פעם יהיה כדור אחר בתא אחר, אבל זה מה שאתם תראו בסך הכל כל הזמן. ולכן אתם רואים, תחשבו על הכדורים האלה בתור המולקולות של הגז, והתאים האלה בתור החלקים של המרחב, של המייחל, אז אתם תראו למה כשהגז מקובץ בצד אחד של המיכל זה מצב נדיר, וכשהגז נמצא מפוזר בכל החלל של המיכל, זה המצב הפחות נדיר. אוקיי? מה זה בעצם אומר? אנחנו קוראים לזה בפיזיקה, אנחנו קוראים לזה מצבים עם אנטרופיה שונה. אנטרופיה נמוכה זה יותר מסודר או יותר נדיר, אנטרופיה גבוהה זה יותר מבולגן, פחות נדיר. אוקיי? אתם זורקים עציץ מראש הגג, הוא מתנפץ למטה. אף פעם לא ראינו עציץ מנופץ למטה שעולה לראש הגג ונהיה עציץ שלם. כי העציץ המנופץ הוא מצב עם ברדק, בלגן. אוקיי? עציץ מסודר זה מצב מסודר. עציץ בנוי. זה מצב מסודר. מצב מסודר הוא נדיר. כי יש רק סידור אחד של החלקים של העציץ שייתן לכם עציץ מסודר, נכון? אבל בלגנים, יש המון בלגנים. אפשר לסדר אותם בהמון צורות, את החלקים של העציץ, וזה עדיין יהיה בלגן, נכון? לכן מצב של עציץ שלם הוא מצב מיוחד, או מורכב, או נדיר, למילים נרדפות בפיזיקה, ומצב של עציץ מנופץ הוא מצב רווח, או לא מצב נדיר, מצב תדיר, אוקיי? או פחות מורכב. ובעצם מה שהחוק השני של התרמודינמיקה אומר, זה שאם לא מעורבת, נגיד שיש לכם גז במיכל, כיוון הזרימה תמיד יהיה מהמצב הנדיר למצב הפחות נדיר. או במילים אחרות, האנטרופיה לא יורדת. או עולה או נשארת אותו דבר. לא יורדת. זה החוק השני של התרמודינמיקה. או הסדר לא עולה. מערכת לא הופכת להיות מסודרת יותר, אלא אם כן יש מישהו, איזה גורם חיצוני, מעורבות של גורם חיצוני, שמסדר אותה. שדואג לסדר הזה. אוקיי? אחרת זה לא יקרה. כן, את החדר אפשר, הוא יתבלגן גם בלעדינו. הוא לא יסתדר בלעדינו. חדר לא מסתדר בלעדינו, לצערנו. ולצער ההורים שלנו. אוקיי? הבלגן הוא המצב הבסיסי. הוא ברירת המחדל. אם אתה רוצה סדר, צריך מישהו שיעשה אותו. אוקיי? מה? לא. מה זאת אומרת מישהו עושה? כשאתה עובר מסדר לבלגן, לא צריך שמישהו יעשה את זה. כשאתה עובר מבלגן לסדר, מישהו צריך לעשות את זה. אם תבוא רוח, אז החדר יתבלגן, נכון? ושום רוח לא תסדר חדר מבולגן. רק בן אדם, או מישהו שמשקיע מחשבה, או כן, איזשהו יצור אינטליגנטי שמעורב, הוא יכול להקטין אנטרופיה. אין דבר כזה הקטנת אנטרופיה במערכת סגורה. אם האנטרופיה קטנה, זה אומר שהמערכת לא סגורה, מישהו מבחוץ מעורב במערכת. מיכל גז סגור, לעולם הגז לא יתקבץ פתאום בפינה מסוימת. אבל הוא כן יתפזר, גם אם הוא סגור. הוא יתפזר לבד בכל המיכל, אף אחד לא צריך להיות מעורב בעניין. מה זה אומר בעצם? זה אומר שכשאני מדבר על רמת המורכבות של המצב, או רמת הסדר של המצב, זה לא בעיני המתבונן. יש איזה הגדרות אובייקטיביות, מדויקות, מוגדרות היטב. כשאני מדבר על זה שהחיים זה דבר עם אנטרופיה מאוד נמוכה, מערכת מאוד מורכבת, גוף חי, מאוד מורכבת ומיוחדת, זה גוף חי, מול דומם. שהוא דומם הוא עם אנטרופיה יותר גבוהה, זאת אומרת עם סדר פחות, אוקיי? עדיין מאוד מורכב, כמו שאמרתי קודם, אבל פחות מאשר גוף חי, אוקיי? ככל שהמערכת יותר מתואמת, מסודרת, מורכבת, מיוחדת, האנטרופיה שלה יותר נמוכה, אוקיי? עכשיו, בשביל לייצר משהו מבלגן, לייצר גוף חי מתוך בלגן, צריך איזושהי יד שתייצר את זה. בשביל שהגוף החי ישבוק חיים, אתה לא צריך שום דבר, אף אחד שלא יעשה את זה, זה גם יכול לקרות מעצמו. יכול לקרות מעצמו, אוקיי? כי האנטרופיה גדלה. האנטרופיה יכולה לגדול בלי שאף אחד יעזור לה. היא לא יכולה לקטון בלי שמישהו יעזור לה.
אתה אמרת שיש שלב מסוים בחדר, שיהיה רגע מסוים שכל האטומים יהיו בנקודה הזאת. בעיניך אותו רגע זמן מאוד קצר. עכשיו אני יכול להגיד שמה שאנחנו קוראים עכשיו, החיים שאתה מדבר עליהם שהם נורא מורכבים, הם גם בעצם בעיני מישהו אחר.
הם רגע מאוד קטן, אנחנו נגיע לעניין הזה, נגיע לעניין הזה, רגע מאוד קטן על פני מיליארדי או מיליארדי מיליארדים של שנים, אז אתה תפסת
רגע.
נגיע לזה, בסדר? אבל אני מנסה לעשות את זה שלב שלב. מה שאני בעצם רציתי להגיד כאן, זה שלא נכון שסדר או מורכבות הם בעיני המתבונן. יש הגדרה אובייקטיבית לסדר ולמורכבות. אם אתם תטענו, וככה טוענים בהרבה מאוד אתרים אתאיסטים, אתם יכולים לראות את זה, החיים זה לא דבר מיוחד, לא דבר מורכב. אנחנו חיים פשוט, אז לנו זה נראה מיוחד, לנו זה לוחד את העין. לא נכון. לחיים יש הגדרה מדעית לרמת המורכבות שלהם, והיא רמת מורכבות יותר גבוהה מאשר של דומם. ואם זה היה רק משהו סובייקטיבי, לא ייתכן שחוקי הפיזיקה נקבעים על פי גדלים שמוגדרים סובייקטיבית. חוקי הפיזיקה זה העולם, זה לא אני. העולם מתנהל לפי חוקי הפיזיקה. אם המורכבות הייתה רק בעיני המתבונן, לא היה יכול להיות חוק שני של תרמודינמיקה. כי הפיזיקה לא מתנהלת לפי איך שאני רואה דברים. הפיזיקה מתנהלת כמו שהיא מתנהלת. כמו שמרק טווין אמר, כן, העולם לא חייב לך כלום, הוא היה פה קודם. זה שאני חושב בצורה מסוימת, זה לא אומר שככה העולם מתנהל. אבל, מצד שני אני רוצה לומר, שזה בן דוד של ההערה שלך, אני לא טוען שיש לי הוכחה מדעית לקיומו של אלוקים. לכאורה, החוק השני של התרמודינמיקה מוכיח את קיומו של אלוקים. כי העולם נוצרים בו חיים, פעם לא היו בו חיים. אז הנה, האנטרופיה קטנה. אם האנטרופיה קטנה, אז החוק השני של התרמודינמיקה אומר, זה אומר שיש פה איזשהו גורם שמעורב במערכת, אחרת האנטרופיה לא הייתה יכולה לקטון. אוקיי? לכאורה זאת הוכחה מדעית. אז זאת לא. למה זאת לא? אם זאת הייתה הוכחה מדעית, אז הוא אומר שהחוק השני של התרמודינמיקה לא נכון. לא נכון, כי אלוקים מעורב פה ועושה פה כל מיני דברים, והיינו צריכים למדוד את זה ולראות שהחוק השני של התרמודינמיקה לא עובד. אנטרופיה יכולה לקטון גם בלי שיש השפעות פיזיקליות, אם הקדוש ברוך הוא יעשה כל מיני דברים. אבל אין, לא מצאנו בינתיים לפחות סתירה אמפירית, בניסיון לחוק השני של התרמודינמיקה. אני לא טוען שהחוק השני של התרמודינמיקה מוכיח את קיומו של אלוקים. מה שאני כן טוען, זה שמושג המורכבות יש לו הגדרה אובייקטיבית. הוא לא בעיני המתבונן, זה הכל. עכשיו, למה באמת לא נכון לומר שהחוק השני של התרמודינמיקה מוכיח את קיומו של אלוקים? כי יש הסברים, כל מיני הסברים שונים ומשונים, איך בכל זאת נוצרו יצורים עם אנטרופיה נמוכה, כמו יצורים חיים למשל. הרבה פעמים הטענה היא שהם לוקחים אנטרופיה מהסביבה. או מפזרים אנטרופיה לסביבה בעצם, אנטרופיה קטנה. זאת אומרת, איך אני יכול להקטין אנטרופיה? אני פשוט מפזר אנטרופיה לסביבה, מגדיל את הבלגן בסביבה, ומייצר אי קטן של סדר. סך הכל של האנטרופיה בכל היקום, לא קטן, לא קטן עם הזמן. אבל יכולים להיווצר איים שבהם יש אנטרופיה נמוכה, יש סדר, ומסביב כמובן יהיה בלגן שיפצה על זה. כן, תחשבו למשל על, 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 על מחצבה. אנחנו חוצבים שם אבנים ובונים בית. אז הבית זה דבר מאוד בנוי, מסודר, מיוחד, לא קורה לבד, נכון? בני אדם עושים אותו. אבל הסדר שיצרתי כשבניתי את הבית, הוא בא על חשבון הבלגן שעשיתי במחצבה. כשלקחתי את האבנים, ועיסעתי אותם כמובן, והשתמשתי במכוניות ודיזל וזיהום והכל, כל זה זה הבלגן, שבעצם הוא הפיצוי האנטרופי לסדר שנוצר בזה שבניתי בית. ולכן, החוק השני של התרמודינמיקה שמדבר על כלל האנטרופיה, כלל האנטרופיה לא בהכרח קטן. לפחות אין דרך לדעת את זה. אי אפשר למדוד את כל האנטרופיה של היקום. כן, אבל אין הוכחה שכלל האנטרופיה קטן. שנוצרו חיים, זה רק אומר שישנם איים מקומיים במציאות שבהם יש יצורים מיוחדים. בני אדם, אוקיי? אבל זה לא אומר שזה לא בא על חשבון אנטרופיה מהסביבה. לכן סך כל האנטרופיה נשמר, החוק השני של התרמודינמיקה לא בהכרח נשבר. אגב, דבר כזה יכול להישבר גם מכיוונים אחרים, למשל, יש את השדון של מקסואל. מקסואל התגר את החוק השני של התרמודינמיקה, מה תחשבו על מיכל כזה כמו שתיארתי קודם, באמצע יש מחיצה. עם דלת מסוימת, שהיא נפתחת רק לכיוון אחד. אוקיי? פיץ כזה, שהיא נפתחת ונטרקת. עכשיו, כל חלקיק, החלקיקים עפים בכל מיני מהירויות לכל מיני כיוונים. חלקיקים מהצד הזה לא יכולים לעבור, כי הדלת מהצד הזה לא נפתחת. אבל חלקיקים מהצד הזה יכולים לעבור לפה. נכון? אם הם מגיעים במהירות מספיק חזקה, בועטים את הדלת ופותחים אותה, הם חוצים. מי שמגיע במהירות לא מספיקה, יישאר. אבל חלק יעברו. ובסוף יישאר מצב שיהיו יותר חלקיקים פה מאשר פה. זה מצב מסודר. מסודר יחסית. יותר מסודר מאשר כשהחלקיקים מפוזרים אחיד בכל המיכל, נכון? כמו שדיברנו קודם. ופה המערכת סגורה לגמרי, הכל סגור. איך זה יכול להיות שבתוך מערכת סגורה נוצר מצב מיוחד? והתשובה היא שהתכנון של התיבה, זו התשובה המקובלת לפחות, התכנון של התיבה היה דרש מחשבה אצל המתכנן שהוא שם את הדלת הזאת והכל. המחשבה הזאת שוות ערך לאנטרופיה. זאת השקעת אנטרופיה.
את הסימטריה בזמן?
מה זאת אומרת?
זה שזה חלקיק יכול רק לעבור צד אחד, זה סותר את האפשרות שלו לעבור צד שני חזרה, אבל הוא מתחיל...
לא, זה לא סותר, כי... תזיז את התמונה הזאת לצד השני, אתה תקבל תמונה סבירה לגמרי. ואת החלקיק, נגיד, פגע פה, פתח את הדלת ועבר. בוא נסריט את הסרט אחורה. בסדר? הדלת פתוחה, החלקיק הולך לפה, הולך לפה, עכשיו נצמד לדלת, עוזר לפה ואף אחורה. זה תהליך אפשרי. נכון? זה לא שחלקיק בא מפה ופותח את הדלת. זה לא הרוורסביליות בזמן של התהליך ההלוך. זה לא השוב של התהליך הזה. אמן? אופן, אז אני אומר, גם מידע, אגב, בתורת האינפורמציה, למשל, מידע נמדד באנטרופיה. ושמידע או מחשבה יכולה גם היא לפצות על הבדלים אנטרופיים. ואתה יכול להשקיע מחשבה ובזה לייצר עצמים מורכבים או מיוחדים או מסודרים יותר, והמחשבה היא האנטרופיה החסרה. אוקיי? ובמובן הזה, אם אנחנו חוזרים לקדוש ברוך הוא ולבריאת העולם, כן, בעצם הטענה היא שאם נוצרו פה דברים מיוחדים, אז מישהו השקיע מחשבה ופעולה שיצרה את הדברים האלה. כי לבד זה לא נוצר. לבד האנטרופיה לא קטנה. כן, זה בעצם הטענה. ושוב פעם, לא מדעית. זה לא טענה מדעית. זו טענה פילוסופית. אוקיי? כי מדעית יכול להיות שזה בא על חשבון אנטרופיה ממקומות אחרים. אבל עדיין, אני לא חושב שסביר שחיים נוצרים באיזשהו דרך, בלי שום יד מכוונת, פשוט ככה סתם, כי ככה, זה נוצר פתאום יצור חי. לא, מאוד לא סביר שדבר כזה קורה בלי יד מכוונת, אבל פילוסופית, לא מדעית. טוב, אנחנו נעצור כאן. בבקשה.
תודה רבה. Вот такой